בסדר, אנחנו בעמוד ת', פסקה י"א, אני אחזור בקצרה מה שהיה לנו בפסקה הקודמת. בפסקה י"א הוא בונה לנו את מה שהרמב״ם קורא 13 עיקרי אמונה. כלומר, בתמציתיות, מה שרבי יהודה הלוי עושה כאן, הוא הולך ובונה לנו את עיקרים, היסודות של האמונה. איזה יסודות אתם מוצאים פה בפסקה י"א? איזה יסודות? עשה יעקב, שזה אני השם, השם יציאת מצרים, נכון. התורה, משה והתורה, תודה רבה. משה והתורה.
הנביאים,
כלומר אלוהים מדבר עם בני אדם. זה היסוד של הרמב״ם שאומר שאלוהים מנבא את בני האדם. ושכר והעונש, אתם רואים? שכולם קוראו את תורתו, שכר טוב ראש העונש רואה לדבר עליה. לא נראה אותך. כלומר, הרבי יהודה הלוי תמצאת בפסקה הזאת את כל עיקרי האמונה של היהדות, לפי שיטתו. כן? יש לרמב״ם 13, יש לספר העיקרים גם, יש כל מיני שיטות כמה עיקרים. גם הרבי יהודה הלוי בו תמצאת כמה עיקרים. אמרנו שבניגוד לרמב״ם, הוא בונה את האמונה לא על סמך בריאת העולם, אלא על המגע האישי שלך עם הקדוש ברוך הוא, כלומר יציאת מצרים. ברגע שאתה מבין שאלוהים מוציא אותך ממצרים, יש לך מפגש עם השם.
עוד לפני זה, אברהם
ויעקב, לא... אשר הוציא את בני ישראל ממצרים. למה אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב? לא בגלל שהם סיפרו לי. אלא בגלל שהוא הוציא את בני ישראל באותות ממצרים. כלומר, בגלל שהוא הוציא אותי ממצרים, אני מאמין שהוא גם האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב. הרי כתוב, אתם מכירים את ספר שמות, כתוב בסנה שם, נכון? בסנה. אני השם אשר התגליתי לאבותיך אברהם, יצחק ויעקב. ככה אומר למשה.
אתה אומר לאברהם שהוא... לאברהם.
למשה, זה היה מה שאומר למשה בסנה.
אבל גם לעבוד, שבני ישראל ירדו ממצרים והם...
שירדו, אתה מתכוון בברית בין הבתרים.
והם יעבדו הרבה מאוד שנה.
נכון, זה נכון. אבל פה הוא מביא עיקרון שאומר, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, בגלל המפגש האישי... כן, כלומר, בגלל המפגש האישי שלי עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, כלומר, בגלל שעם ישראל פגש את הקדוש ברוך הוא, איפה הוא פגש אותו? ביציאת מצרים. שהוא הוציא אותו ממצרים. הוצאת אותי ממצרים, אני מחויב לך. ברגע שאני מחויב לך, יש לנו כבר דיבור. תספר לי מי אתה. אני, אלוהים אומר, אני האלוהים של האבות שלכם, אני האלוהים שברא את העולם, אני האלוהים שעתיד לגאול אתכם בגאולה האחרונה. כל זה כבר שלב ב'. אבל מה שלב א'? שלב א', הוצאתיך מארץ מצרים. ואמרנו שההוצאה הזאת מארץ מצרים זה לא תיאור היסטורי. מה שהיה פעם, אני השם שפעם הוצאת אותך מארץ מצרים. כי אז מה ההבדל בין הוצאתך מארץ מצרים לבין אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לבין אלוהים של יהושע, לבין אלוהים של כל דבר אחר? אלא הוצאתך מארץ מצרים בא להגיד לכל אחד ואחד יש מצרים, יש מצרים שלו, והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהמצרים האלה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהמצרים האלה, זה המפגש של האמונה. שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, ובגלל זה אני מאמין, לא בגלל שום דבר אחר. כלומר, מכוח מה אני מאמין? מכוח המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא. לא מכוח מה שהיה פעם, לא מכוח מה שכתוב בתורה, לא מכוח בריאת העולם כמובן, לא מכוח הוכחה שכלית. מכוח מה? מכוח מפגש אישי שלי, ה-70 קילו הזה, עם האינסוף. ולכל אחד ואחד מאיתנו חייב שתהיה מפגש, חייב שיהיה מפגש כזה, ויש מפגש כזה. כלומר, זה לא משהו שהוא תלוי בבחירה שלנו, יהיה או לא יהיה. אלא עצם זה שאדם נולד, בגלל שאדם נולד, כבר יש מפגש של אדם עם הקדוש ברוך הוא. בזה שהנשמה נכנסת פה לתוך הגוף. וזה סוג של יציאת מצרים. בסדר? אז זאת היא פסקה י' והיא הבסיס לכל האמונה ולכל הספר שלנו. שעכשיו הוא בעצם מתחיל לפרט את כל הדברים האלה, לפרט מה זה תורה, לפרט מה זה למדנו ביציאת מצרים, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה נביאים, מה זה שכר והעונש, כל הדברים האלה יפורטו בספר. על פה פסקה י"א הוא תמצאת לנו בקצרה, בצורה סיפורית, לא כמו אצל הרמב״ם, הוא מאוד שיטתי. יש הלכות, יש עקרונות, יסודות. הכוזרי, חשוב לו לתאר את זה בצורה סיפורית. למה זה דומה? לאיזה סגנון כתיבה של מה?
משורר וזה.
משורר ומה עוד? של החומש עצמו. ספר בראשית, הוא לא אומר לך, תעשה א', ב', ג', הוא מספר לך סיפורים. דרך הסיפורים, תנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מצד אחד זה קצת יותר מסובך, כי אתה צריך לחשוב מה הסיפור הזה מלמד אותי. מה זה עומד מאחורי זה. מצד שני, זה מצביע על זה שהדברים הם חיים. הם לא איזה שהם עקרונות שמימיים שמולבשים עליך ומונחתים עליך. לא. זה החיים שלך. אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלך. ובאמת הכוזרי בנה פה חמישה מאמרים כנגד חמישה חומשי תורה. כי הוא רוצה לבוא ולהגיד, אני בונה את הספר שלי בצורה סיפורית, כמו שהחמישה חומשי תורה מתארים לי בצורה סיפורית. הזוהר, לא למדתי זוהר, אבל הוא מופיע בספר תפארת ישראל, מי שמכיר של המהר"ל. שם הזוהר מאוד חשוב. אחד הפרקים הראשונים, בערך תתווה נדמה לי, הוא אומר שם שכל הסיפורים שכתובים בתורה הם לא סתם סיפורים. אנשים אומרים שזה סתם סיפורים בשביל יופי ובשביל זה. לא. כל חלק וחלק בסיפור הזה הוא חשוב, כי הוא מנחיל לך את הגילוי האלוהי של אותו דבר. איזשהו ערך אלוהי שאתה צריך להיפגש איתו. בסדר? אז זה גם פה, זה פסקה י' א'. הלאה, י' ב'. הכוזרי התאכזב. למה הכוזרי התאכזב? בוא נראה למה הוא התאכזב. אמר הכוזרי, כן? החבר פורס לפניו, אמרנו באופן מאוד מתומצת את כל עיקרי היהדות, והכוזרי מתאכזב, לא רק מתאכזב, הוא מבין למה הוא לא בא עד עכשיו ליהודי, למה הוא פנה לאחרים. הוא אומר, עשיתי טעות שבסוף באתי אליך. לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. אמרנו כשהוא משתמש במילה יהודים, רוצה להגיד זה משהו נחות. כן? לא, לא במקרה לא פניתי אליכם. מדעתי. כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר. ודעתם נתמעתה. מרוב שאתם רדופים בגלות, מרוב שאתם כל הזמן יש לכם פרעות ופוגרומים, וכבר אתם לא חושבים באופן ישר. כי תלותם לא הניחה להם מידה טובה. למה? למה אני באמת רואה שאתה באמת לא חושב כמו שצריך?
שושלת הקבלה,
כלומר, הוא מבין גם מכוח הדתות האחרות שהיהדות היא נצר והמשך של איזשהו תרבות מפוארת. דוד המלך, שלמה המלך, משה שמוציא הולך למעמד הר סיני, מוציא ממצרים. דברים ענקיים. אבל הקשר בין כל הסיפורים האלה, כל הדברים האלה לבין אותם ג'וז שמסתובבים על פני הרגליים פה, זה לא קשור בכלל. למה? כי הם לא קשורים. שרשרת הקבלה, כלומר שרשרת המסירה של אותם עוצמות, של אותם דברים אדירים, היא הפסקה. העוצמות שהיו בארץ ישראל, לעם ישראל, נעלמו מהעולם. הם לא עברו לאותו עם ביולוגי שנמצא עכשיו בגלות. שרשרת הקבלה הפסקה. למה? למה? איך הוא מסיק את זה? וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו. למה אתה הולך אלי ליציאת מצרים? מה זה המציאת מצרים הזאת? תדבר על אלוהים שברא את העולם, דבר על אלוהים שמסדר, שמנהיג את העולם. איזה אלוהים כללי? אלוהים שאחראי על הסדר. אתה מדבר על איזשהו אלוהים פרטי שלך, אלוהי אברהם, יצחק, יעקב, מוציא אותי ממצרים. מה זה? זה דבר קטן. דבר איתי על אלוהים שברא את העולם. זה מביא אותי להתלהבות. מה זה השטויות שאתה מדבר? אלוהי אברהם, יצחק, יעקב. הוא אשר ברכה, הוא התבחה למחם חוקיך, וכדומה, תארים האלוהים. בהם ימין כל בעל דעת, ובגללם שואפו אל האמת ולצדק, ברצותו להידמות לבורא, ורחמתו וצדקו. אתה רוצה להציל לי בורא גדול? בריאת העולם. זה הדבר הכי גדול שיש. מה אתה מדבר על אברהם, יצחק ויעקב? זה קטן.
זה שהוא מראה על
הנתק? מראה על מה?
על הנתק כאילו שיש ליהודים ממה שהיה
פה? לא. לפי שיטת הכוזרי זה מראה על זה שהוא לא מדבר על אלוהים גדול, אבל אתה צודק, זה קצת גם מראה, נכון, זה גם קצת מראה על זה שדעתה משתבשה, לא על הנתק, כי אברהם יצחק ויעקב, זאת אומרת שהם כן מחוברים לשרשרת הקבלה, אבל כן זה מראה על שדעתה משתבשה עליהם, כי איזה אלוהים אתה מביא לי, איזה פסל אתה מוכר לי, הוא עושה לי פסל קטן, תגיד לי, הפסל הזה ברא את כל העולם, יש לי כבוד. אבל מה, זה הפסל? היה שייך לאברהם אבינו. בסדר, אברהם אדם ענק, גדול, אבל אברהם אבינו, אז מה? אברהם אבינו. הוא לא מבין עדיין הכוזרי, מלך כוזר, הוא לא מבין את ההבדל בין אמונה לבין שכל. אנחנו עשינו חלוקה ברורה. אמרנו שמבחינה שכלית, שזה כל הפילוסופים, הם בונים את, את התרבות שלהם, את הפילוסופיה, על התפיסה של בריאת העולם. זה מה שחשוב להם. או חוסר בריאת העולם. כלומר, הקדמות של הבורא. ואנחנו מדברים לא על מה שהיה, שאף פעם לא היה, אף אחד לא היה שם. אנחנו מדברים על הקשר האישי שלי עם הבורא. איך אני משתלב בסיפור. אז בואו נראה, י' ג'. מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדעת המוסדת על ההיגיון. הוא מכוונת להנהגת מדינה. בסדר? כלומר, איזה דת אתה מדבר עליה? על דת שהתפקיד שלה שיהיה סדר. אז ממילא, מה שחשוב, אם מה שחשוב לך זה סדר, אז האלוהים שלך זה האלוהים שברא את העולם וסידר אותו. דת הנובעת אומנם מן האיום, אך נופלים לה ספקות רבים. ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצא מסכים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. כי דת כזאת בנויה על טענות שרק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. ואילו על אחרות, ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, כלומר משון ספק, מספקות. ויתרן אין להביא עליהן אפילו ראיה מספקת, אף כי, וקל וחומר שאי אפשר להוכיחן במופת. כלומר, הוא אומר, כל מה שאתה מדבר, זה על דת שהתפקיד שלה הוא לסדר את המציאות. כלומר, הוא בעצם מדבר כאן על הפילוסופיה. מה זאת אומרת? הפילוסוף אומר בדל לך דת. אתם מכירים את המושג הזה בדל לך דת? כלומר, למה אני מתנהג כמו שצריך? למה אני, יש לי מידות טובות, יש לי חסד, ואני לא נמשך אחרי התאוות שלי? אריסטו כבר כתב את זה בספר שלו. יש לו ספר שמקביל לאריסטו, ממש, מקביל לשמונה פרקים שלנו. עד כדי כך שבאוניברסיטה באו ואמרו שהרמב״ם הוא סך הכל הלך וסיכם את ספר המוסר של אריסטו. עכשיו, זה נכון. אם אתם קוראים שמונה פרקים, הרמב״ם בתחילת שמונה פרקים אומר, שמה האמת ממי שאמרה. כלומר, אם מישהו, אפילו גוי, אמר דבר אמיתי, אני יכול לקחת אותו. והוא רומז לאריסטו באמת. באמת, הוא מודה. אלא מה, אז מה ההבדל הגדול בין אריסטו לבין הרמב״ם? הרי שניהם באים לבן אדם ואומרים, נשמע, אל תרוץ אחרי התאוות שלך. תהיה נדיב. אל תרדוף אחרי נשים. ההבדל הוא בין שמיים וארץ. שניהם אומרים את אותו דבר, אבל מה שעומד מאחורי זה, זה שמיים וארץ. לפי אריסטו, למה אתה לא רודף אחרי נשים? למה אתה לא הולך אחרי התאוות? למה אתה צריך להיות נדיב? למה?
שלך יותר טוב.
בדיוק, בשביל שלך... לא רק שלך יותר, בשביל שתוכל להתבודד בשכלך עם הרעיונות השכליים העליונים. זה המטרה. כלומר, למה? בשביל שהגוף לא יפריע לך, לא יפריע לשכל שלך. יש פה גוף שכל הזמן מושך אותך. אם אתה כל הזמן תלך לך תעבוד, אתה לא צריך להתרכז, לא תצליח ללמוד. אם אתה לא תהיה נדיב, אז אתה תהיה קמצן. כל הזמן אתה תחשוב בעצמך, כל הזמן תהיה מרוכז בעצמך. אתה לא תוכל להיות חופשי, להיות רפוי, בשביל להיגות בחוכמה. כלומר, למה צריך מידות? בשביל שיהיה סדר. בשביל שאני אוכל להביא לידי ביטוי את השכל שלי. זה מה שהוא קורא פה, סידור של העולם. כלומר, המטרה של הדת או של התרבות הוא שיהיה בסדר. שיהיה שקט פה. שאנחנו לא יודעים, כמו חברה של שודדים, שכל הזמן הורגים אחד לשני. אפילו בחברה של שודדים, יש חוקים משלה. אבל למה החוקים? לא בגלל שזה משהו אמיתי וטוב מצידו, אלא בגלל שזה עוזר לי להתמודד עם הדברים החשובים באמת. ולפי הרמב״ם, ולפי מה שאומר פה החוזרים בהמשך גם, המטרה שלנו של המצוות ושל המידות, זה בגלל שזה גילוי של אלוהים. זה עצמו מופיע את אלוהים. ומילה זה הבדל בשמיים וארץ. למרות ששניהם אומרים את אותו דבר, שניהם אומרים תהיה נדיב, שניהם אומרים אתה אחרי התאוות, אצלנו אתה לא אחרי התאוות לא רק בשביל שזה יאפשר לך להתבודד וללמוד טוב גמרא. אלא הדבר הזה עצמו מפגיש אותך עם אלוהים. זה הדבר הזה עצמו משרה את האלוהים בתוכך. כלומר, כמו שאמר קודם מיכאי, כלומר, המוקד הוא לא אתה, שאתה תוכל להתבודד ולהתחבר לשכל הפועל. אלא המוקד הוא האלוהים שצריך להופיע. כלומר, אצל הפילוסוף התפקיד פה הוא תפקיד אנושי. לעשות אותך בן אדם טוב, לעשות אותך בן אדם ישר, שאז תוכל להתעלות. אומרים לא. כל האדם ישר והאדם טוב, זה בשביל שהשכינה תופיע אצלך בתחתונים. וזה מה שאומר פה, דת כזאת, מה התפקיד שלה? רק לסדר את המציאות, לא מעבר לזה. הנהגת המדינה, ככה הוא קורא לזה, הנהגת המדינה. שיש שקט, שיש שלווה. זה כמו לדוגמה, שאנחנו מחליטים לנסוע בצד ימין של הכביש ולא בצד שמאל. המהלך חברתי. באותה מידה אפשר להחליט לנסוע בצד שמאל. לפי הפילוסופים, ההחלטה הזאת להיות בעל מידות היא לא החלטה עקרונית עניינית בדבר עצמו, אלא היא החלטה שמאפשרת לנו לחיות ביחד בצורה של איך אומרים ברדיו? חיה ותן לחיות. זה דבר הכי נורא. חיה ותן לחיות. למה? מכיוון שלא אכפת לי ממך. אתה תחיה טוב, אני אחיה טוב, רק אל תפריע לי לעשות מה שאני רוצה לעשות. כלומר, למה אני לא פוגע בך? למה אתה לא פוגע בי? למה אני זה? בשביל שאתה גם לא תפגע בי. אין פה איזשהו משהו שהתפקיד שלו לגלות משהו שמעבר, משהו שהוא אידיאלי, של שנינו כפופים בו, משהו שתפקיד שלו לבנות פה משהו חדש עליון. לא, התפקיד שלו רק בשביל לסדר את המציאות. ולא רק זה, זה הטענה הראשונה. הטענה השנייה, הוא אומר גם שאי אפשר להוכיח את זה במופת. כלומר, אין פה איזשהו שינוי של הטבע, אמרנו מופת, שינוי של הטבע, שאותו הוא מוכיח שיש פה משהו אמיתי. כלומר, למה שינוי של הטבע מוכיח שיש פה משהו אמיתי? מכיוון שאם אלוהים הוא זה שברא את הטבע, אז הוא גם יכול לשנות אותו. ברגע שאין לכם ראייה של שינוי של הטבע, ואמרנו מקודם שלדתות אין שום ראייה על שינוי של הטבע שקרה לעם שלם. לכל דת, גם לנצרות, גם לאסלאם, וכמובן לדתות היותר קטנות, אין שום ראייה על כך שהיה איזשהו נס או שינוי של טבע לעיני עם שלם. יש להם שינוי של טבע שקרה לבן אדם בודד, שהוא בא וסיפר לאחרים, או הראה לקהל מסוים. אבל לא לעיני כולם, ולא לחינם זה לא ככה. וזה הדבר היחידי שקורה אצלנו. הוא ממשיך על. י"ד, אמר הכוזרי, רואה אני את דבריך, אני זה יהודי, מתקבל לדעת יותר מדברי הפתיחה, ואני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. אמר החבר, אולם פתח דבריי הוא המופת גדולה מזאת. הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת. אחרי שהוא אמר את פסקה י' ג', פתאום הכוזרים התלהב. אתה מתחיל לדבר פה כמו שצריך, כמו פילוסוף. זה מקובל עליי. זה מה שהוא רצה להגיד בי' ג'. ואז הכוזרים אומר, מה שרצית להגיד בי' ג', זה, אתה מתחיל פה לשמוע את אתם יותר הגיוני. שהפילוסופים הם טועים, כיוון זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, אין להם מופת, אין להם הוכחה, אין להם ראייה. למה שהם אומרים, כל הדברים שהם אומרים, הם רק אומרים את זה מכוח השכל. אין להם מופת לדבר הזה, ולנו יש מופת. מופת ב-60 ריבו, כן, ומה בסיני. ואז הכוזרי פתאום מתחיל להתלהב. אבל החבר פתאום חוזר אחורה, אומר לו, לא, מה שאני אמרתי לך בפסקה י' א', זה המופת הכי גדול. ומה שאני אומר לך עכשיו, אל תתלהב מהדברים שלי עכשיו. אני לא חזרתי בי ממה שאמרתי בי' א'. למה? הוא לא רק זה שהוא המופת, הוא ההוכחה. תסתכלו באבן תיבון, עוד פעם, מי שיסתכל בתרגום של אבן תיבון, הוא לא כותב הוכחה, אלא הוא כותב ראייה. הוא הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת נוסף. כלומר, איזשהו ודאות, ודאות ש, ש, של אמונה. שהיא יותר טובה מכל הוכחה. אבן שמואל פה הוא תרגם הוכחה. אבל אם אני מבין נכון, באמת התרגום האמיתי שמה שרבי יהודה הלוי מתכוון זה לא רק, כי הוכחה זה בשכל. אנחנו הערכנו שאנחנו בונים את האמונה שלנו לא על השכל, אלא על דבר שהוא עוד יותר גדול מהשכל. המפגש שלך עם השם. על הקשר שלך עם השם, שזה האמונה. האמונה זה משהו שהוא עוד לפני השכל. השכל בא אחר כך להסביר את האמונה, לברר אותה, לתרגם אותה למושגים שלנו. אבל עצם האמונה, עצם המפגש, זה משהו שיש לך אותו. והכוזרי, רבי יהודה הלוי קורא לזה ראייה. משום זה שאתה רואה את השם כביכול. וזה לא הוכחה שכלית, אלא זה ראייה של השם, שיש לנו, וזה מה שאומר פה בפסקת הדבר. מה שאני אמרתי לך ביוד א', זה הדבר החשוב. זה המופת הגדול. זה הראייה שאחריה לא צריך שום דבר. אומר החוזרי, איך זה יכול להיות? אומר לך, וחכה. תן לי, אני אקדים לך הרבה הקדמות. למרות שאני אמרתי לך את הכל בבום אחד, זה לא מספיק. צריך הקדמות. ואז באמת, עד סעיף פי, הוא מקדים את ההקדמות שלו. ומה המטרה של כל ההקדמות האלה?
להכין
למה? להבנה שהכל ממנו ולא ממנו. לשון הרבי יהודה הלוי, אני אסביר בקצרה, תנו לי דקה, אני אסביר את זה, ואז תבינו שכל המהלך עכשיו של רבי יהודה הלוי, זה מה להסביר? שהקשר שלי עם אלוהים לא מתחיל ממני. אצל הפילוסופי, מה קורה? אני יושב בחדר, חושב, 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 נגיע מסקנה שיש אלוהים, ואז, או שכל פועל כמו שהם קוראים לזה, ואז אני מתחבר אליו. כלומר, איזה תהליך קרה פה? מלמטה למעלה, נכון? כלומר, אני ישבתי וחשבתי, ובשכלי החלטתי שיש אלוהים, ואז קיבלתי עליי את אלוהים. כלומר, יש פה מהלך שמתחיל מהאדם כלפי מעלה, מלמטה למעלה. אצלנו זה בדיוק הפוך. אני לא מאמין בשום דבר לפני שאלוהים יוצר את הקשר איתי. או המהלך שמתחיל ממנו, מלמעלה למטה. אנחנו אמרנו שהאמונה שהוא קיים מתחילה מאלוהים, לא ממך. זה מתחיל באמת מהאלוהים עצמו. ברגע שאלוהים הוליד אותך וגם מדבר אליך, רק מכוח זה אתה מתחבר אליו. כלומר, אם אתה לא שומע את אלוהים... אפשר להגיד
רק בדיעבד, כאילו, אחרי... אפשר להגיד את התחילה, זה לא הגיוני. אתה מאמין שהוא... איך הוא... איך הגעת למצב שהוא קיים? שהוא הוליד אותך?
אנחנו נראה בהמשך, לדוגמה, את מלך הודו. אתה לא יכול להאמין במלך הודו לפני שמלך הודו שלח לך שליחים. הסביר לך על עצמו. שאלה לך כל מיני פרסים ומתנות. כלומר... כל זמן שהוא לא פונה אליך, אתה לא יכול לדמיין לעצמך אותו. בוא אני אשאל אותך. האם אתה מאמין שיש פה ברחוב מישהו עם חולצה בצבע כחול? אתה יכול לשבת עכשיו שעה.
זה נובע מזה
שהוא לדעתי. שהוא פנה אליך. כלומר, כל זמן שמישהו עם החולצה הכחולה לא ייכנס פה ויגיד לך, אני הלכתי עכשיו ברחוב, אתה יכול לעשות 1,000 משחקים שכליים, אתה בחיים לא תגיע לוודאות שיש פה מישהו בחוץ, עם חולצה כחולה. אלא אם כן הוא יבוא אליך. הפילוסופים, בגלל שהם בנו על השכל, אז באמת האלוהים שלהם הוא אלוהים של השכל. הוא לא אלוהים שלנו, זה אלוהים אחר לגמרי, זה אלוהים שמתחיל מאדם. נכון. הם בחרו את הצינור, את הכביש הלא נכון. הם בחרו עוד פעם, את הכביש שהוא מתחיל מהם אל אלוהים, ולא מאלוהים אליהם.
רק יהודים יכולים להרגיש את זה.
לא, כל העולם מרגיש את זה. כל העולם מרגיש את זה. אלא מה? עוד פעם, אלא מה? רק הדבקות המיוחדת יש לעם ישראל, אבל לכל העולם יש אמונה. אמרנו, אמונה זה החיבור לאלוהים. ורק למי שיש לו, ולכל העולם יש את החיבור הזה לאלוהים.
בשכל.
עכשיו, אני אומר עוד פעם, הדתות כולם, הם אלה שיצרו את החיבור שלהם לאלוהים. אצלנו זה קרה הפוך, אלוהים בא אלינו. בסדר, אנחנו נאריך על זה שבוע הבא.
לא כל הדתות.
לא כל הדתות.